רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. שלושים שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
כן, מה שלומכם היום, יום חמישי? תקשיבו, השבועות עוברים מהר, שבועות כמו ימים. אתמול בשורה קשה בלילה, דן תורן, אחד האומנים האהובים עליי, אחד האומנים המאוד מוכשרים שהשאירו חותם על המוזיקה הישראלית והתרבות הישראלית, נפטר בגיל צעיר מאוד, 63. אני זוכר שלפני מספר שבועות נסעתי בדרך לאולפן, שמעתי רעיון איתו, והוא היה א' מלא חיים, ב' מלא הומור, וג' עוד שידל אנשים לבוא להופעות שלו, לא שצריך לשדל. אבל כן, אתמול הוא נפטר, אז נקדיש את השירים בתוכנית לזכרו. יש לנו ארבעה סיפורים. הסיפור הראשון, האורח הראשון, ארי ארבל, הוא ראש שלוחת ארגון נכי צה"ל ברעננה. מאז השבעה באוקטובר הם מטפלים באלפי חברים חדשים שהצטרפו לארגון לצערנו. הוא יספר לנו על ההתמודדות וגם על הבחירות שערכו בשבוע הבא. בית ספר טלי בהוד השרון, האם הוא ינצל או לא ינצל? תהיה איתנו מרגריטה, אחת האימהות, ותספר על המאבק הבאמת מאוד מרשים שהם ניהלו, והאם זה יעזור לבית הספר. עם בר אם, פרשנית הכסף, אבל לא, אז, איך נקרא לה? מגדלור באפלה, זה התוכנית שלה, זה הפינה שלה. היא תדבר איתנו על השקעות הפעם, השקעות ועל שוק ההון, ולמה לא צריך לפחד בשוק ההון, ואיך אפשר ללמוד על שוק ההון. ואחרונה, חביבה מאוד, לקראת ועידת הנדלן של מיקומי, העיר החדשה, בעוד שבועיים וחצי, וואו, הזמן עובר מהר, אני מקווה ששוקי שומע אותי והוא מתארגן לקראת הוועידה. אז יעל שר תדבר איתנו על... על מה תדבר איתנו? על הרבה דברים מעניינים. כן, אנחנו נתחיל עם אימפריות נופלות, ויש שם משפט בין הדפים, שהזמן שחלף, אנשים נעלמים ברגע. אז דן תורן לזכרך.
Yeah, הילד מכין בסלון שיעורי בהיסטוריה, הוא לא שומע צלצול פעמון. בא בשעה שהתונה פולשת לטרויה, אבא נכנס עם קופסת יוגיות ביתו. אמא לאבא סודות על האוזן לוחשת, ילד שומע קטעים בשיחה, ואלכסנדר מוקדון יש את חצי היבשת. אבא אומר שחצי המשכורת הלכה. ובתוך הדפים של הזמן שעבר, אנשים נגמרים ברגע אחד, אימפריות נופלות. כל הדברים הסתדרו חבא מרגיע, אמא עכשיו משיבה בחיוך. חייל האימפריה נקצה היבשת מגיע, ילד נרדם וחולם הקרבות שהיו. ובתוך הדפים של הזמן שעבר, אנשים נגמרים ברגע אחד, אימפריות אנשים נגמרים ברגע אחד, אימפריות נופלות, ברגע אחד אימפריות נופלות.
כן, המוריין הראשון שלנו, ארי ארבל, מיד יעלה לשידור, אבל בוא נדבר על מה שקרה מהשבעה באוקטובר. אני יכול להגיד לכם בחוויה אישית, שאני לפני, 35 שנה הצטרפתי למעגל נכי צהל, לא שאני מגדיר את עצמי כאחד כזה, אבל כן. ומאז, אתה רוצה או לא רוצה, אתה חלק מהמשפחה המאוד קשה הזאת, ומהשבעה באוקטובר, אלפי גברים ונשים צעירים ברובם, צפו למלחמה של הנכות וחלקם נכויות קשות מאוד. כן, זה ארגון נכי צהל, הוא שם בשביל לסייע ולתווך את המצב החדש לנכים. אז מיד ארי הרבה אלה לשידור, בינתיים שיר נוסף של דן טורן, לבן הלבן.
היא יודעת לעשות שירדו לדמעות, זה סימן לחבק בשבילי, אני בא ועושה. היא צוחקת, מזל שאף אחד לא רואה. בטח חסרות לי מילים, אני לא מובן, לא מוגן.
שלום לארי ארבל, מה שלומך ארי?
טוב.
אני אציג אותך, ארי ארבל הוא יושב ראש שלוחת ארגון נכי צהל ברעננה. אתה נכי צהל מאיזה שנה בעצם ארי? הלו?
שלום.
היי ארי, מה שלומך? שומע אותי?
שומע.
אוקיי, רגע, כן. אז ארי ארבל, אני אציג אותך, ארי ארבל, יושב ראש לשלוחת ארגון נכי צהל ברעננה. וכמה שנים אתה בעצם חבר בארגון הזה? שזה זכות, אבל כל אחד היה מעדיף להימנע מלהיות חבר.
לגמרי, 40 פלוס שנים. נפצעתי בראשון באוקטובר 1984, ושנה וחצי אחרי זה כבר הייתי חבר בארגון.
וכולנו התעוררנו בשבעה באוקטובר לצליל האזעקות והחדשות הנוראיות שהגיעו, ומאז הארגון מתמודד עם מציאות חדשה לחלוטין.
לגמרי, אנחנו מחלקים את התקופה הזאת באמת לשניים, לפני השביעי ולאחר השביעי. הרשימה או כל מה שקורה בארגון נכי צה"ל בראשותו של עידן קליימן, פעלנו בנושא רפורמת נפש אחת, שבעצם התעסקה בכל מה שקשור לקידום זכויות הנכים, מעמדם, עוד הרבה מאוד סעיפים, ביטול מבחן הכנסה, הרבה מאוד סעיפים. ובשביל אוקטובר, לצערנו, התברר כמה היינו צריכים רפורמה מהסוג הזה. ולמזלנו, היינו כבר, מה שנקרא, בתוך התהליך, וזה עזר מאוד לכל הפצועים, לכל מי שחווה את האירועים בתוך המלחמה.
דיברנו לפני כמה ימים על המספרים. את יכולת את הערכה כמה נכי צהל חדשים מפרוץ המלחמה?
כן. שוב פעם, בעקבות הרפורמה, חיילים שנפצעו כבר בתוך אוקטובר הוכרו כנכי צהל, וכבר הוכרו בבתי הלוחם, מה שלא היה הרבה מאוד שנים אחורה. אנחנו מדברים נכון להיום על 3,500 פצועים שכבר הוכרו כנכי צהל ומטופלים בבתי הלוחם. לצערנו המספרים מדברים על 20 אלף בתום הסבב הזה של הלחימה שאנחנו לא רואים את הסוף שלו. מספרים רק כדי לסבר את האוזן, הארגון עד השביעי באוקטובר מנע כ-70 אלף נכים בכל מלחמות ישראל, ואנחנו מדברים על כמעט 25-30% שמתווספים לארגון.
איך מתמודדים זה? אפילו, בוא נתחיל מהרמה האישית, לבוא, אני מניח שצא לך לבקר הרבה פצועים צעירים עם פציעות קשות, איך מדברים איתם? איך מכינים אותם לעתיד שמצפה להם, לשיקום, לחיים החדשים?
שאלה קשה. אני ברמה האישית לא חשבתי או לא זכרתי את תקופת השיקום שלי, כי מהר מאוד נכנסים למעגל השיקום, למעגל העבודה, מקימים משפחה. כל השנים האלה בעצם הייתי עסוק להקים משפחה, להתקיים, פרנסה, לימודים. ופתאום באה מלחמה, ואתה מבקר פצועים שהם בעצם ילדים, 18, 19, 20, מילואימניקים שהם בעיניי עדיין ילדים, יחס אליי, 30, 35. הכל חוזר, אתה פתאום חוזר למי השיפור מפציעה שלך. ואתה רואה את הדור הזה שנלחם על הבית, גיבורים, אני באמת, זה לא קלישאה, גיבורים, ילדים שטיילו ברחבי העולם, כמו שכולם יודעים, עזבו את כל מה שהם עושים, טיולים, לימודים, שהיה בחול, טסו ארצה בדיוק, כמו במלחמות הקודמות שלנו, ובאו להילחם על הבית. ופוגש אותם, פוגש את המשפחות, תקל להם בעיניים, אתה רואה את הגאווה ואת העוצמה שלהם. אני יוצא מבתי החולים, ואני מחובק. שוב פעם, קלישאה, אבל אתה מדבר עם הורים, אתה מדבר עם ילדים, אתה רואה את העוצמות שלהם, את הרצון לחזור לשגרה. חבר'ה שנפצעו, חיילים שנפצעו קל, חזרו לשרת, אנחנו מכירים את זה. לא עלינו, חלקם גם נהרגו בהמשך הקרבות. דור בהחלט של גיבורים.
ובעצם בשבוע הבא הולכות להיות בחירות לארגון נכי צה"ל, זה תזמון אולי, אולי מתאים, כי יש הרבה חברים צעירים. מה בעצם ארגון נכי צה"ל עושה למען החברים? לא הרבה יודעים. אני יכול להגיד לך מה החוויה האישית שלי, שאני שנים לא היה לי מושג בכלל מה הארגון יכול לעשות בשבילי.
נכון, אתה צודק. כל השנים שמענו על העוולות של משרד הביטחון כלפי הנכים. האירוניה, שבעצם כל מה שנכי צה"ל קיבלו, מה שקיבלנו במסגרת משרד הביטחון, היו בגדר מה שנקרא הוראת שעה. זאת אומרת, קביעה של זכויות כאלה ואחרות, שכתובות על איזשהו מתמך, שכל שר ביטחון, ראש ממשלה, שר אוצר, פקיד כלשהו יכול לשנות, לבטל, להוסיף, בהתאם לרוח התקופה או למה שעובר המשרד הספציפי. דן קליימן, יושב ראש הארגון, בעצם לקח את כל הסיפור הזה שנקרא מעמד וזכויות נכות ונכי צה"ל, ולהעביר את זה לסדר היום הציבורי, ולהביא את הכל לחקיקה. מי שקצת בקיא בפרלמנטריה של מדינת ישראל, להעביר חוק זה משהו שהוא כמעט בלתי אפשרי, ולמעשה מתוך 8 פרקים של הרפורמה, עברו כבר 2 פרקים, רפורמת נפש אחת כמובן שאני מדבר, פרק נושא הרפב, זה פרק הדיור. כל זה תוכנן לפני השביעי באוקטובר. רפורמה שבעצם ארגון נכי צה"ל בראשות של עידן שם 103 סעיפים ראשוניים שיש לטפל מול משרד הביטחון, שבעצם מהווים את כל התחולה של הרפורמה. נושאים כמו ביטול מבחן ההכנסה, מי שלא מכיר, דברים מאוד מאוד בסיסיים, נכה מתבגר, צריך לחיות מקצבה, ובאה המדינה ונוגסת בקצבה, השירות בוועדות הרפואיות שהיו בלתי נסבלות, היום הוועדות מתקיימות בבתי החולים, איגון זכויות שניתנות מכוח הוראת ממשל חקיקה, זאת אומרת, דברים מאוד טריוויאליים. זה לך דוגמה פשוטה. נכה מתבגר שהגוף שלו משתנה עם השנים, הוא צריך פרוטזה לשנות או להחליף, אז הם לוקחים לו אותה לתיקון, ומשאירים אותו בלי יד או בלי רגל. חוסר בסוללות למכשיר השמיעה, עיניים, רשימה מאוד ארוכה.
אתה מרגיש שיש שינוי גישה או משהו טכני שרואים את נכי צה"ל בצורה אחרת וזה משהו שישמר? הבחירות יהיו שבוע הבא, בואו נדבר קצת עליהם, כי באמת בחירות בעידן הזה הם אתה חושב שהיו צריכות להתקיים או שהיו צריכים לדחות אותן לארגון?
לשאלתך בקראת השאלה, זה בעצם שינוי גישה. עידן בא ואמר דבר כזה, חייל שנפצע בשטח מרגע הראשון, ואם אתה זוכר, הוא חוזר לרגע הפציעה שלך, או אני חוזר לשלי, רגע די מבולבל ומבורדק, כמו שקורה בכל קרב, מלחמה, פעילות מבצעית כזו או אחרת. אתה הולך לאיבוד בין כל הצבא, ברגע שאתה מפונה, בעצם אתה מגיע לזה בית חולים, ומשם אתה הולך בעצם לאיבוד. אחר כך משרד הביטחון, מיד מגיע עורך דין. היום, משק איטש, מקבל אותך בית החולים, אחרי שמילאו לך דוח פציעה בשטח, טיפל בך רופא או אחות או רופא, ומיד מחובר משרד הביטחון לתמונה, הצבא מחובר, בתי החולים. למעשה כל הגישה השתנתה של לבוא ולהעניק שירות וטיפול לנכים, ברמה של פוש ולא ברמה טיפול, וזה השינוי המהותי שעידן ביחד עם משרד הביטחון והצבא מובילים. ושוב פעם אני חוזר ואומר, לצערנו, בתוך הסיפור הזה של 7 באוקטובר, ראינו כמה זה דבר נחות וטריוויאלי. המשפחות...
זה, אני אומר, זה אחד מהדברים הבאמת נפלאים, כי באמת, אני, הפציעה שלי הייתה לפני 35 שנה, בדיוק ספרתי, אני לא, אני התלטלתי כמו שק תפוחי אדמה בין בתי חולים ובין, לא, לא היה לי מושג בכלל מה קורה איתי, מה זה זכאי, מה אני לא זכאי, ואתה מתאר פה זה מציאות אחרת לחלוטין, הישג משמעותי מאוד של, של עידן והצוות שלו.
כן. זה גם חלק מהעניין. תכף עוד דוגמה, כל מה שקשור להנגשה של שירותים. אם עד היום היינו צריכים בעצם לנחש מה מגיע, מה לא מגיע, היום בעצם יש הנגשה של באופן אוטומטי בצורה של פוש. מה מגיע, מה צריך? אני פוגש את המשפחות ואת הילדים, אני רואה ואני מבין כמה מטופלים ועטופים גם ברמת הטיפול הרפואי וגם ברמת הטיפול של המעטפת, המשפחות. אם אנחנו מדברים על רעננה שעיר מגוריי, אז המשפחות מתגוררות במלון פרימה, המטופלים מטופלים בלב משתם, כל מה שמשתמע מזה מבחינת הטיפול הרפואי, ונוסיף לזה את כל ההירתמות של האזרחים שבאים ובעצם עושים דברים ממש לטובת הנכים ברמה של להנים להם את הפלות. כל הדבר הזה בעצם זה משהו שהם לא רואים אחרת, כי זה ככה צריך להיות. אצלנו זה לא היה.
אצלנו זה לא היה. אז ביום שני הבחירות, איך הם הולכות טכנית להתנהל?
יום שני אנחנו בעצם הולכים לבחור את יושב ראש הארגון וראשי המחוזות. דן קליימן, יושב ראש המחאין, רץ ברשימת תפנית, שהיא בעצם מחוז מרכז, גם לרשות, עידן רק לרשות, רשות הארגון, וקובי יצחק לרשות המחוז, ואנחנו למועצה, אני וחבריי למועצה. אני חושב שצריך לאפשר לעידן ולצוות שלו להמשיך לעשות את מה שהוא עושה, מה שבאמת הוא עשה בחמש שנים האחרונות, לא עשו פה 50 שנה אחורה, ויש רשימה, כל מי שרוצה לשמוע מה עשינו ומה בתוכנית, מוזמן כמובן אלינו לשלוחה ברעננה, הבחירות הם יהיו ביד לבנים, ביום שני הקרוב, משעה 8-10 בלילה הקלפי פתוחה, אנחנו נהיה שם, ואנחנו באים לעשות, יש פה עוד הרבה מה לעשות, חלק מהיעדים לקדנציה הבאה זה באמת חקיקת 4 הפרקים הנוספים, יש נושא מאוד חשוב שנקרא חוק בתי הלוחם. למעשה, עד היום, מי שמימן את הטיפול בנכי צה"ל, זה ארגון נכי צה"ל. בתי הלוחם סובסדו וממנו מדמי החבר של החברים ומתרומות. כאשר בעצם זה מרכז השיקום הראשוני והגדול של מי שנפצע. אם תגיע לבית הלוחם בתל אביב היום, או בכל בתי הלוחם, אתה תראה אותם שוקקים בחבר'ה צעירים שנפצעו בחרבות ברזל, וזה מקום טבעי ונוח שמגיעים לשם לתוך שיקום וטיפול, ומבלים שם את רוב זמנם בתקופה הזאת. אז החוק הזה אומר בעצם, בואו המדינה צריכה בעצם לעזור בתחזוקה של טיפול בתי הלוחם. נושא מאוד מאוד חשוב, זה נושא הפוסט-טראומה. מקבל פרק מאוד חשוב היום. שוב פעם, בעבר לא טופל כראוי, אנחנו יודעים שחלק מהחברים סובלים מיום כיפור ומלחמות נוספות, שלג והלאה, את טראומות של המלחמה, ולא טופלו כמו שצריך בנושא של טראומה, והם סובלים מפוסט טראומה. הרפורמה באה ונותנת מקום מלא מרגע הפתיעה, עוד רגע היציאה, מה שנקרא, לעצמאות, וכל מה שקשור לפוסט-טראומה.
אוקיי. ארי ארבל, קודם כל תודה רבה לך באמת על הפעילות ההתנדבותית ארוכת השנים. ממש כאילו מסירות אין קץ והכל בהתנדבות מלאה. יום שני הבחירות, אבל גם מעבר לבחירות האלו, אתם תמשיכו לפעול בעצם למען כל עם ישראל, כי כל מי שנפצע במלחמות ישראל נפצע למעננו. אז ארי, תודה רבה ובהצלחה בבחירות ביום שני.
תודה רבה.
בוא נקווה שארגון רק יצמצם מספר חברים של אבו לא יעלה.
אמן, אמן, ואנחנו מאחלים כמובן להחלמה לכל הפצועים וחזרה של החטופים במהרה.
אמן.
וכנחובים למשפחות השכולות.
ארי, תודה רבה.
תודה.
נתראות ביי.
היא יודעת לעשות שירדו לה דמעות, זה סימן לחבק בשבילי, אני בא ועושה. היא צוחקת, מזל שאף אחד לא רואה. בטח חסרות לי מילים, אני לא מובן, לא מוגן. היא לא יכולה זה לבן על לבן, אז אי אפשר עד כאן. לא בא איתך במסע ומתן, רוצה שאני אצחיק אותך. לא בא איתך, לא משנה לאן, רוצה מכות, אני לא רוצה לעשות מעצמי מסכן, למרות שיש לי זכות, אבל עכשיו אני כל כך מתבייש בעצמי שבא לי למות.
שלום אליזבטה. הופ, נחייג שוב.
שירדו לדמעות, זה סימן לחבק בשבילי, אני בא ועושה. היא צוחקת, מזל שאף אחד לא רואה. בטח חסרות לי מילים, אני לא מובן.
שלום אליזבטה, מה שלומך?
שלום, צהריים טובים.
אני אציג אותך אליזבטה דורמן.
נכון.
חלק מצוות, מהנהגת ההורים של בית ספר טלי בהוד השרון. ודרמה דרמה הייתה בשבועיים האחרונים.
נכון מאוד, נכון מאוד. אני כרגע לא נציגה של החוקית בעצם, אבל אנחנו חלק מהנהגה הפעילה להקמה וחזרה של בית ספר טלי. בעצם אני אחראית על נושא של גיוס הילדים ופתיחה של כיתה א' לשנה הבאה.
אוקיי, אז בואי ניתן קצת הרקע. בית ספר טלי, בית ספר ותיק מאוד, הוקם לפני כמה שנים?
מעל 70 שנה.
מעל 70?
יש לנו בעצם סבות וסבתות שבעצם הנכדים שלהם לומדים בבית ספר.
אז בית ספר שהוקם לפני 70 שנה, תגבור לימודי יהדות, עבד 70 שנה, אז בית ספר שהוא בעצם בית ספר בחירה, נכון? ההורים בוחרים לשלוח לשם. הוא לא חלק מבתי הספר חלוקת אזורי רישום, והוא עבד 70 שנה, עד ש?
עד שבעצם בשנים האחרונות היה לו שינוי, ובעצם שיווק, שלפי מה שנאמר לנו, פחות טוב או אטרקטיבי. בעצם בחטיבה, הבית הספר הוא מכיתה א' עד ת', ובעצם בחטיבה יש מעמד אחר, כי יש חטיבות אחרות שיש מגמות יותר מעניינות, וצריך להתאים בעצם את הבית ספר לסביבה, לאוכלוסייה, לשנים שאנחנו מתקדמים. כשאנחנו התחלנו את התהליך, אנחנו בעצם קיבלנו שיחת טלפון ממחלקת חינוך שהשנה לא תיפתח בכיתה א' בבית ספר טלי, ואנחנו קיבלנו את זה בלב כבד. אבל החלטנו לצאת לפעולה ולהגיד שאין דבר כזה. אני, הבן שלי הגדול עמד שמה, הקהילה היא קהילה מדהימה. הבית ספר הוא בית ספר שמקבלים הילדים אהבה. יש שם מורים מדהימים. הבית ספר נמצא בלב גיל עמל, בעצם בלב שכונה מאוד 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 גדולה ומבוגרת, ובשילוב עם חבר'ה צעירים שבאים. בעצם זה עולם ומלואו. והכי חשוב שזה בעצם לימודי טלי, שזה גם אנשים שחילונים יותר ולא כל כך מכירים את החיבור לדעת. יש בזה חשיבות מאוד גדולה ללמוד את התפילות, את המצוות, את הקבלת שבת, את הפרשת שבוע, שזה נותן המון המון בעצם לעם שלנו, לחיבור לעם שלנו.
כן, אבל בכל זה היה פה בעיה אמיתית, כי אם יש ירידה מספר תלמידים ויש תקנים מסוימים, אז אולי אין זכות קיום כלכלית לבית ספר, אולי אפשר שלב את הלימודים במערכת החינוך הרגילה.
יש פה בעצם, אנחנו נתקלנו בכמה וכמה תקלות מאוד מאוד גדולות, היו כמה תקלות מחשוב קטנות, שבעצם כמה ילדים נפלו בדרך, ברישום, חברה שלי שותפתי למסע, נופר זכאי, רשמת הבן שלה, והיא לא הופיעה בכלל ברשימות. בעצם היה פה איזשהו מקרים של חוסר תאום, תקלה, ואנחנו בעצם קראנו לקהילה, ופנינו לשר החינוך, פנינו לראש העיר, שבאמת כינסו את כל הקהילה, ופגשו הורים, שמעו את הקהילה והבינו בעצם שיש פה בסיס מאוד מאוד גדול, ויש פה באמת אוכלוסייה שאוהבת, מחוברת ורוצה את הבית ספר.
אז איך בעצם מתגברים? זה מה, פער של שיווק, פער של איכות? כי היה גם תלונות על, על הנהלת בית הספר, או הייתה גם עצומה על החלפת מנהלת בית הספר. לא הכל
נכון,
היה.
אנחנו, כשאנחנו פתחנו...
אז אני אומר שהסגירה של בית הספר היא לא נפלה על קרקע פוריה. יש בעיה.
כמובן שיש בעיה, ואנחנו לא אומרים שלא. אנחנו אומרים שאנחנו באים לתקן את זה. אם יש בעיה של שיווק, אנחנו נעזור בשיווק. אם יש בעיה של כוח אדם, אנחנו ההורים מוכנים לגייס, לשווק, לסבר, לדבר, כל מה שצריך. קהילת טלי, בעצם גם המנכלית קרן טלי בעצם אמרה שהיא תעזור ותשווק ותיתן לנו בעצם את כל הדרך והאור ירוק איתנו ביחד בשביל שנצליח במהלך. ההורים בקהילה אמרו את הדברים שלהם ברגע שהם באמת 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 הגיעו למפגש עם השר. השר התרשם שיש פה קהילה באמת גדולה, וקרה איזשהו אי הבנה או איזשהו בעבר בעייתי, לא יודעים בדיוק לשים נקודה. אני כרגע לא נמצאת בבית ספר, אני לא יכולה להגיד מה נכון, מה לא נכון. אנחנו רוצים לתקן את העוול שקרה ולצאת לדרך חדשה.
אז בוא נדבר על שני דברים. אחד, קודם כל, לפעמים זעזוע גורם להתעוררות, והתעוררות חיובית, אז זה מה שקרה לכם, ככה אני מרגיש מהתבלות מהצד.
ממש ככה. זה אחד המשפטים שהודיתי לשר ולראש העיר, אמרתי לו, תודה שסגרתם לנו את הבית ספר. אתם באמת הערתם את הקהילה הזאת, כי ההורים בעצם לא היו שותפים, הם לא ידעו שהבית ספר נמצא בתהליך סגירה, הם לא ידעו את הבעיות שיש, הבינו שהכל מטופל, אבל באמת לא טופלו הבעיות. וברם בעיר אחד פשוט הודיעו על סגירת הבית
אבל ספר. עדיין אין החלטה סופית, נכון? אתם עדיין בגיוס תלמידים. מה היעד?
אנחנו בגיוס תלמידים. אנחנו, זה לא בדיוק גיוס, כי בעצם יש כבר תלמידים, אבל נוצר איזשהו רצון לחזור חזרה, אוקיי? זאת אומרת, כל ההורים שקיבלו שיבוצים לבתי ספר אחרים, הם מיידית רוצים לחזור, הם הגישו היום בקשת העברה, הרישום נפתח מחדש.
מה הדדליין שקיבלתם?
א' נפתח. יש לנו שבוע בלבד. להחזיר את הקהילה חזרה. אנחנו רוצים עוד נרשמים לכיתה א', כל מי שבאמת
אז
נרשם.
אז בואי נעצור, אני אתן לך לנסח את זה מסר אחד. אליזבטה והורי הוד השרון, יש לכם שבוע אחד כדי?
יש לנו שבוע אחד כדי להראות למשרד החינוך, לראש העיר, למחלקת חינוך, שבאמת אנחנו רוצים לצאת להבראה. אנחנו רוצים לצאת לתהליך של בנייה מחדש, של היכרות חדשה, של צמיחת הבית ספר, ואנחנו חושבים שמגיע לנו.
אתם מרגישים שיש שיתוף פעולה מהרשות המקומית, מראש העיר, ממחלקת החינוך?
כן, אנחנו מרגישים את זה. יש עדיין חבלי לידה, כמו שאני אומרת. היום בתהליך של הרישום היו קצת תקלות, היו אי-הבנות. מחלקת חינוך הייתה מאוד זמינה. אני קיבלתי שיחה ישירה ממיכל אפרתי, מנהלת מחלקת חינוך, שהסבירה בדיוק איך כיתות א' צריכים להירשם. ראש העיר איתנו, אנחנו נהיה בקשר עם השר אם צריך. הכל באמת כרגע, אנחנו, אמרתי לך, מהיום ב-10 בבוקר הרישום נפתח, אנחנו, כל תקלה שתהיה, אנחנו נטפל.
אליזבטה דורמן, אז הורי עוד השרון, קדימה, לימודי איטלי, בית ספר לתגבור לימודי יהדות, 70 שנה, הוא נמצא בקהילה, הוא צריך להיות, להמשיך להיות חלק מהקהילה עוד שרונית. הוא בית ספר נהדר, עם קהילה נהדרת, בואו תתקנו את הליקויים, כי הבסיס הוא בסיס נפלא. תודה רבה, אליזבטה.
אני באמת רוצה להודות לכל הקהילה על ההתחזקות, על ללכת ביחד, זה פשוט מדהים ומרגש אותי כל פעם מחדש.
אני עוקב אחרי המאבק שלכם, בשבוע האחרון סיכרנו אותו, ואני רואה את התגובות ואת הפידבקים ואת הטראפיק המטורף שזה יצר, ובאמת כל הכבוד לכם, ואני מקווה שזה יעזור באמת יביא לשיקום, והמון בהצלחה אליזבטה, ואני מקווה שפעם בה שתדבר, תגידי לי זה הצלחנו. תודה רבה.
הצלחנו כבר, תודה רבה.
להתראות, ביי ביי.
ביי ביי.
כן, השיר הבא, גם דן טורין כתב, יהודי טרוויץ.
יש שדובים גדולים ביער ופחד מורגש, ריקודים מול האש יש, ינשופים ונחש. יש מפלצת בתוך הנהר, רעבה וערה, אבל החדר חמים ונעים ואת ישנה. הבל פיך תמיד שקט ורוגע, שום דבר לא מבחין, בך לא נוגע, באמצע אירופה הימים שחורים, שיירה בורחת לי בעיר מפני הרעים. יש חיידק משוגע שפוגע חסר הבחנה.
מגדלור באפלה, ענבר אם, פרשנית, לא פרשנית, היא בעצם היועצת שלנו לכלכלה ולכסף. מה שלומך, ענבר? אהלן,
דודי, איזה כיף להיות אצלך בתוכנית.
איך את שומעת אותי טוב היום?
אני שומעת את עצמי כפול כרגיל.
אוקיי, אני אנסה לשפר את זה, כי שבוע שעבר באמת הסאונד היה לא משהו, אבל אני שומע אותך מצוין. ענבר, יש לי שאלה. אנחנו דיברנו בשבועיים האחרונים על מה עושים כשאין לנו כסף ואיך מצמצמים גירעונות. אבל בואו נדבר על הצד השני של המטבע. או של המטבעות, או של הביטקוין, או של הכסף. יש לי כסף, אני יכול ללכת לבנק, לשים אותו לקבל ריבית מדהימה של 2-3, ואם אני מתמקח 4%. אבל יש עוד אפיקים, נכון, לגרום לכסף שלי להיות כסף גדול.
יש עוד אפיקים, ויש עוד אפיקים הרבה יותר טובים מהבנק, אבל אני אסייג את זה, זה מתאים רק למי שמוכן לקחת סיכונים. זאת אומרת, אם אתה לא מוכן בכלל לקחת סיכונים, בנק זה המקום הטוב ביותר. אבל אם אתה כן מוכן לקחת סיכונים עם הכסף לטווח ארוך, אז יש מקומות טובים יותר.
אוקיי. מה זה המקומות הטובים? תקחי אותנו לאי הנפלא הזה שאת מבטיחה לנו.
אני חושבת שהמקום הכי טוב להתחיל בו הוא שוק ההון. אוקיי. ואני בטח נשאל למה. למה דווקא שוק ההון?
אני, למה? למה שוק ההון?
יש שלוש סיבות. הסיבה הראשונה, שאפשר להשקיע גם בסכומים קטנים. זאת אומרת, מי שעדיין אין לו און, ויש לו כמה עשרות אלפי שקלים, נגיד 100,000 שקל, 80,000-100,000 שקל. או מי שיש לו אפילו רק 1,000 שקל בחודש לשים, 1,000-2,000 שקל לשים. אפשר לשים את זה בשוק ההון, והכסף יתחיל לעבוד. דבר שני, שאפשר בעצם להגדיל את ההון באופן פסיבי, בלי מאמץ.
אני רוצה רגע לעצור אותך, שתני שני משפטים, מה זה שוק ההון? כי אפילו את הבסיס הזה אנשים לא יודעים.
שוק ההון זה בעצם מערכת, התפקיד העיקרי שלה, להפגיש גורמים שזקוקים למימון, עם גורמים שמעוניינים להשקיע את הכסף. אוקיי? מצד אחד, אני חברה, אני רוצה לגייס כסף, אבל אני אלך לשוק ההון ואני אגייס כסף. מצד שני, יבואו אנשים שיש להם כסף, שרוצים להרוויח, אז השוק ההון זה מקום המפגש. איפה המקום מפגש? איפה הזירה? הזירה היא בבורסה. תחשוב על שוק, שוק הקרמל, שוק מחנה יהודה, שוק לוינסקי, זה שוק, אותו דבר. אבל במקום שהזירה תהיה בשוק הקרמל, כאן הזירה היא בבורסה, אבל זה עובד אותו דבר. ביקוש ויוצא.
אבל זה נראה לי מסובך, את יודעת, ללכת לסניף, לעמוד בתור, לקחת מספר ולבקש מהבנקאי המלצות, זה נראה לי מסובך, לא ככה.
זה נכון, זה נראה נורא נורא מורכב ומסובך, אבל היום יש כלים מאוד פשוטים, שגם למשקיע הממוצע בלי הרבה ידע, יש אפשרות לחסוך. להתחיל להשקיע.
רגע, רגע, את עכשיו הבאת אותי למחילת ארנב. תעזרי לי רגע, אני רוצה ללמוד, איפה אני יכול ללמוד?
אתה יכול אבל ללמוד אצלי למשל.
מה, את מלמדת?
כן.
אוקיי, איפה את מלמדת? ומה את מלמדת? ולמה ללמוד אצלך?
וואי, שאלות מעולות. אז ככה, בוא נתחיל. קודם כל, אני בדיוק את המתפרצת הדלת פתוחה, כי אני פותחת קורס איך לבנות תיק השקעות בקליק בשוק ההון, בקלות, בצורה פשוטה, קלה, בטוחה. הקורס יתקיים בזום, 9 מפגשים בסך הכל, והוא נפתח אחרי שבועות, מיד אחרי שבועות. ושם אני ממש מלמדת כלים פשוטים, איך אפשר להתחיל להשקיע, מחר בבוקר.
בואי תעשי תקציר קטן, למזים, שני משפטים, תקטיעי את הכלי הראשון שתלמדי בקורס.
למשל, אחד הכלים המאוד מעניינים זה מדד. אתה יודע מה זה מדד?
כן.
מדד, אני רק אגיד, זה קבוצה של מניות, או קבוצה של ניירות ערך, שעוקבת אחרי, לא, נגיד את זה ככה, זה קבוצה של ניירות ערך, שאנחנו יכולים לעקוב אחריהם ולראות את ההתנהלות שלהם, אם הם יעלו או ירדו. יש כל מיני סוגים של מדדים. אז ברגע שאתה יודע איך לבחור מדד, האם לבחור מדד מסוכן או מנייתי או אגחי, זה דרך מאוד מאוד פשוטה. ואתה יכול להשקיע כבר מחר בבוקר, ואפשר לעשות גם הוראות קבע, וממש בצורה קלה, אתה רק צריך לדעת את העקרונות.
אז מה זאת אומרת שבעצם קיים סיכון, אבל ההזדמנות היא הרבה יותר גדולה?
כן, בוא נחדד את זה, כי קיים סיכון. שוק ההון זה מכשיר מעולה לטווח ארוך. בטווחים הקצרים יכול להיות סיכונים, יש תנודתיות, שוק עולה, השוק יורד.
אבל בטווח הרחוק, מי שמנתח את הצורות, דיברת על מדדים, מי שעוקב אחר מדדים שמצליחים, המדדים לאורך שנים, ולא אחרי מניה ספציפית, המדדים לאורך שנים, והם מציעות תצורות חיוביות ומשמעותיות.
אני מסכימה איתך לחלוטין. מחקרים מראים, אם אתה משקיע במדד לאורך זמן, ולא יוצא גם כשהשוק יורד, זה החוכמה. אז אתה מרוויח לאורך זמן. איפה מקפידים? שיוצאים.
אז אינבריהם, מה שאת אומרת זה, אם יש לך, אם אין לך כסף, תצמצם הצעות, זה דיברנו שבוע שעבר. תקטין התחייבויות, תגיע למצב של איזון כלכלי, אבל אם יש לך כסף, תגדיל אותו. אל תגרום לכסף לנמנם, כי כסף מנמנם זה כסף שמפסיד. ובשביל לעשות את זה, אחת ההמלצות שלך זה מי שמוכן לקחת סיכון ולצבור קצת ידע, זה שוק ההון, ואת כל זה אפשר ללמוד בקורס שלך. מי שרוצה פרטים, איך הוא יכול להגיע לקורס שלך?
לכתוב אינבריהם באינסטגרם.
בעברית, באנגלית?
מה זה?
בעברית, באנגלית?
באנגלית.
באנגלית, אוקיי.
אבל גם בעברית, רשום שם, השם שלי גם בעברית וגם באנגלית, ענבר אם באינסטגרם, הלינק לקורס נמצא בביו, אבל אני רוצה רגע לחדד משהו, כי זה נורא חשוב.
כן.
קודם כל אמרתם משהו מאוד חשוב, שקורס, לא, סליחה, לא לקורס, שכסף צריך לעבוד בשבילנו. וגם אם יש לכם רק 100, 200, 300 שקל, תתחילו. מנוף הכסף עובד. ולכן זה דרך מצוינת, בתנאי שאתם מוכנים לקחת תיקונים, שהכסף מושקע לטווח ארוך, אנחנו לא מסכנים בשום אופן כסף שהוא לטווח קצר, כסף שהמשפחה צריכה. אבל אם יש לכם אפילו סכומים קטנים, לטווח ארוך, זה המקום להתחיל. שוק ההון זה המקום להתחיל ולסבור את ההון.
ובואו לסבור ידע.
ושוקי, תסתכל רגע על הפנסיה שלנו, על הקרן השתלמות שלנו. זאת אומרת, כל מי שחושב שהוא לא מושקיע בשוק ההון, קודם כל קחו בחשבון שאתם כבר משקיעים בשוק ההון. ותשימו לב, בכל חודש סכומים קטנים, 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 דרך המשכורת, וזה מתקבר.
אוקיי. אז ענבר אם, לכו לאינסטגרם, תגישו ענבר אם, יש לקורס, אני ממליץ, אני חייב להגיד לכם, מהפינות הקטנות אני צובר הרבה ידע, וכדאי, כדאי ללמוד על הכסף שלנו, גם אם תעשו עם זה משהו או לא, תלמדו, תפתחו אופקים, תפתחו שוק חדש. תודה רבה ענבר, ואנחנו נדבר שבוע הבא.
תודה רבה דודי, נתראה שבוע הבא.
ביי, להתראות.
תופס מעולה, ביי.
אז יעל שר, המרואיינת הבאה, ביקשה את מפנה מקום, שגם בו דן קורן יש לו חלק משמעותי, הוא כתב אותו. כך הרבה מקום ואת בשלך. יעל שר, מה יהיה?
יום עצוב, דן תורן הלך איתנו. זה שיר שירים יפהפיים ומקסימים.
נכון.
וזה שיר עצוב גם בעיניי. טוב ליום הזה.
אמרתי בתחילת התוכנית שלפני מספר שבועות נסעתי בדרך לאולפן. דבר כמו זה, כן? ושמעתי רעיון איתו. הוא היה מלא חיים ומצחיק וסיפר על הופעה קרובה ואמר אנשים בואו תקנו כרטיסים ו... ופתאום שמעתי את הבשורה על המוות שלו, אמרתי, וואו, הוא צריך לחיות כל רגע. לא לפספס.
כנראה שזה מה שהוא עשה.
כן, נכון. אוקיי. בוא נדבר על החיים עצמם, כי אנחנו עדיין פה. ומפנים מקום, בעוד שבועיים וחצי מפנים מקום לוועידת הנדלן שלנו, ואחד הפאנלים היותר מעניינים הוא על טכנולוגיות.
אני חושבת שכל הפאנלים מעניינים.
נכון. אוקיי, אבל זה פעם שאלת מובילה, אז יהיה סופר מעניין. מה קשה לתוכניות? אנחנו מדברים פה על בלוקים, מדברים פה על מלט, מדברים פה על טיח. איזה טכנולוגיה את רוצה להכניס פה?
תראה, אם לפני
100
שנה היית שואל את זה שהסתובב עם הקרקרה והקרח והחלב, מה אתה רוצה? תראה איזה יופי, יש חלב, יש קרח, מה אתה צריך? בא הבחור שנציא את המקרר. זה נגמר כל הביזנס. אז כל דבר בחיים שלנו, יש שיפורים שאנחנו יכולים לעשות באמצעות הטכנולוגיות.
אוקיי. כי את יודעת, עולם הנדלן עובר שינויים משמעותיים, היה להם נוח אולי לקבלנים, ולבונים משתמש בכוח אדם זול, זה הרבה יותר זול להשתמש בכוח אדם וידע קיים, מאשר לרכוש ידע חדש ולרכוש טכנולוגיות חדשות. אבל פתאום המציאות אומרת להם, no more, נכון?
כן, נכון, אנחנו ממש רואים שהחל מהשביעי לאוקטובר יש משבר מאוד מאוד משמעותי בתחום כמות הפועלים שיכולים להיכנס לישראל, יש מחסור באתרי בנייה, מה שמוביל כמובן לעיכובים במסירה של דירות, כמובן יש עבודה שהיא נעשית לאט יותר, וככל שההיצע קטן, כולנו יודעים שגם יש השפעה על שוק על המחיר.
אבל זה לא רק זה, כי אנחנו מדברים הרבה על, למשל, נושא של התחדשות עירונית, שבניין ישן בין 4 קומות, עם מעלית, בלי מעלית, עם תשתיות מאוד בסיסיות, במקומו קם בניין מודרני, הכל שם צריך להתפס אחרת כבר, נכון?
אני מאוד מקווה שאנחנו נמצאים בתחילתו של גל שיפור משמעותי. אחד באיכות הבנייה, 2 בטכנולוגיות הבנייה, במהירות הבנייה, בעצם במפרטים שנמסרים, אם אתה שואל אותי, בחלום שלי יש גינות וגגות ירוקים, ויש אינטגרציה של מערכות ירוקות, מערכות חכמות, אור שנדלק אוטומטית בזרונות ונכבה כדי למקסם, או בעצם לעשות איזשהו שיפור משמעותי בצריכת החשמל, בעצם המון המון טכנולוגיות שיכולות לשפר את איכות החיים, וגם את הכיס שלנו.
אוקיי, זאת אומרת שגם משפיע על הכיס שלנו? איך בדיוק?
אז ראשית כמובן ככל שאתה רותם יותר אנרגיות חינמיות, בוא נקרא להם ככה, אנרגיית השמש לצורך העניין. מי שיש לו דוד סולרי, עובדתית משלם פחות חשמל ממי שכל היום מדליק ומחבא את הדוד. כן, אז זו דוגמה פשטנית שקיימת כבר עשרות שנים, אבל זה דברים שיכולים לקרות בהתפתחויות טכנולוגיות בדברים נוספים. לדוגמה, סתם אני אומרת, המכונית החשמלית, בכמה משתפרת צריכת, כמה חוסך אדם שמתדלק בחשמל במקום לתדלק בדלק. המון כסף.
המון כסף, זיהום אוויר?
שיפורים טכנולוגיים הם כאלה.
והשוק מבין את זה, נכון? לשם השוק הולך או שעדיין לא?
אני חושבת שזה תהליך. באופן כללי, שוק הנדלן הוא שוק שהוא במהות שלו יותר שמרן, יותר יציב, וזז יותר לאט. אם אנחנו רואים שווקים, או למשל לשוק ההייטק, הוא מתקדם במהירויות פנטסטיות. אתה יכול לראות אפילו שוק המסחר, איזה שינוי היה לו, שעבר מחנויות פיזיות לחנויות דיגיטליות, לפלטפורמות שלמות של מסחר, אז גם שם יש שינויים שהם משמעותיים, אפילו שהמוצר הוא אותו מוצר. אז אין ספק שגם שוק הנדלן צריך לזוז, אמנם לא באותו מהירות או באותו קצב, אבל גם הוא שוק צופה פני עתיד. וכל אדם שהיום בונה או מוכר או מקדם פרויקט, צריך לדעת לרתום את הטכנולוגיה לטובת גם שיפור חוויית הקנייה, המחירה, או כמובן לשיפור הבנייה והטכנולוגיה שהוא רותם לצורך חיסכון בזמן, או באמת בעלויות, כל פתרון מציע באמת דברים אחרים.
את יודעת, אני אדליף לך משהו, רק אני ואת שומעים את זה. אנחנו מריצים סקר, בטח ראית אותו. ואחת השאלות, לא ראית אותו?
איפה יכולתי לראות אותו? ספר לי לאן להיכנס.
שלחתי לך בוואטסאפ.
אבל אם אין לך את הוואטסאפ שלי, ואני רק מקשיבה לך עכשיו, לאן אני נכנסת?
אז אני אשלח לך את הוואטסאפ. בכל מקרה, הסקר עוד לא פורסם, אבל יש לי כבר תוצאות ראשוניות. ואחת השאלות היו, האם אנשים אתם מוכנים לוותר על חנייה פרטית, או חנייה ציבורית ברחוב, למען שיפור נגישות של תחבורה ציבורית, ושביל אופניים. מה לדעתך הציבור אמר, בינתיים אלפי הצבעות? האם הם מוכנים או לא מוכנים?
וואו, אתה מאתגר אותי עכשיו בשאלה. אני מנחשת שהתשובה היא לא, מאחר והתחבורה הציבורית פשוט לא good enough, ואנשים לא מרגישים שהם יכולים לסמוך עליה.
אוקיי, אז אני אפתיע אותך ואגיד לך ש-70% מהעונים לסקרים, לסקר, וזה מאות אנשים, אמרו שהם מוכנים לוותר על חנייה ברחוב, לטובת שיפור תחבורה ציבורית ושביל אופניים. אז אולי הציבור, אולי הציבור כן בשל לבוא ולאמץ טכנולוגיות חדשות, אם זה תחבורה שיתופית, אם זה חניונים, או בניינים בלי חניונים, כדי לתת שטחי ציבור או גינות, מה את מעדיפה, גינה או חניון בבניין? אני חושב שגינה עדיף, לא?
באופן אישי?
כן.
אני מעדיפה שטחים ציבוריים.
שטחים ציבוריים. וגם טכנולוגיה שתשפר את זה, ותשפר גם את צריכת האנרגיה של הבניין, או את הקירור, אני חושב שזה דבר נפלא, לא?
בהחלט. בכלל אני חושבת שטכנולוגיה היא הכלי שלנו להתפתחות. ככל שהעולם נהיה עמוס יותר ומלא יותר, הטכנולוגיה בעצם משרתת אותנו. אתה יודע שבשנות ה-50, סיפרו לנו באיזה קורס שהשתתפתי פעם, שהתחילה באמת הטכנולוגיה לצמוח בצורה משמעותית, ופחות ופחות אנשים עסקו בהכנת אוכל, הכוונה פחות אנשים שקצרו בשדה, פחות אנשים שהפעילו, שחלבו פרות וכו', ישבו מדענים באוניברסיטאות, וחשבו מה יעשו, מה יעשו אנשים כל היום בעוד 50 שנה, כי לא תהיה עבודה יותר.
Okay.
ועדיין, גם עם כל הטכנולוגיה, כמות שעות העבודה בשבוע גדלו. כי פשוט מגוון העבודות התרחב, סוגי העבודות התרחבו. אז טכנולוגיה היא הכלי שלנו לגדול.
תראי, אני רואה את זה למשל בשימוש ב-AI, שאני התחלתי לעשות את זה בשבועות האחרונים אולי, וזה חוסך לי המון זמן, ומפנה לי את הזמן לדברים אחרים שאני עושה. זה לא שאני יושב והולך בטל, מה נעשה עכשיו? יש מה לעשות תמיד.
אפשר תמיד ללכת לים.
נכון, אפשר תמיד ללכת לים. אוקיי, אז עוד 2.5, יעל סער, בוועידת נדל"ן, אני רק רוצה להגיד לך ש-95% מהמקומות כבר אוישו. אז יש לנו בודדים אחרונים מטבעי לכת, ועידן המוזמנים בלבד, אני כבר אומר, אז מי שקיבל הזמנה, כדאי שתאשרו מהר את המקום שלכם, כי לא נוכל להכניס את כולם. עוד 2.5, את מנחת הוועידה, מנחת פאנל, וגם נותנת הרצאה. עבודה קשה מצפה לך באותו יום, מקווה שהשכר יהיה ראוי. יעל סער, תודה רבה לך.
שיהיה, המשך יום
אחר. רגע.
כן, עוד משהו אחרון.
הכי חשוב, יסמין מועל מגיעה לרעננה בעוד שבוע וחצי. אז אם את רוצה להתארגן, דברי איתי.
שמור לי כרטיס, אני בא.
מסיבה של יסמין מועלם לסיום התוכנית. תודה רבה, יעל.
ביי.
זה לא עובר כל טוב, זה הולך וזה לא...